כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו.
שבת שלום וחג חנוכה שמח. עוד מעט נדליק את נרות החנוכיה וגם את נרות השבת. שבת פרשת מקץ, השבת המוארת ביותר מכל שבתות השנה. השבת שמקיצה אותנו להתעורר ולראות את האור שיש בקצה החשיכה. הפעם בבין השמשות מעגל של שיחה ושירה מקודשת במיוחד לכבוד חג החנוכה. פרשת מקץ מתעוררים כולם. פרעה ויוסף ואחיו, כולם מתעוררים מתרדמה ארוכה של שכחה ואשמה, ומוציאים לאור את העבר האפל שהעיב על חייהם. גם אנחנו נתעורר כאן בתוכנית מיוחדת לשבת חנוכה. את כל האור הזה נצית כאן באולפן של בין השמשות עם כמה אורחים שכל אחד הוא אור חזק וחשוב בפני עצמו. נתחיל עם חוקרת ספר הזוהר, דוקטור נטה סובול, שתאיר לנו את הנר של ספר הזוהר. שבת שלום, חג שמח.
שבת שלום, חג שמח.
וגם איתנו דוקטור אילון שמיר, חוקר משנתו של גורדון. גם כן, הרבה אור יש בגורדון. נדבר על זה אחר כך. שבת שלום.
שבת שלום, חג שמח.
ואיתנו החמישייה המופלאה הזו של להקת אורות, להקה שמביאה הרבה אור. אני עוקב אחריכם הרבה זמן. תודה שבאתם. אוריה צור, שלום, חג שמח.
שלום, חג שמח.
אורקה טפלר, שבת שלום, חג שמח. איתנו נדב פאסט, שבת שלום, חג שמח. ניתאי ברקוס, שבת שלום וחג שמח. ואורי לוי, להקת אורות. הללו קודש שם. לפני שאזמין אתכם להדליק איתי את החנוכיה של בין השמשות, בואו נחשוב רגע מה הכוונה שלנו. איזו כוונה אנחנו רוצים ללוות את הדלקת הנרות שלנו. אז ברשותכם, כיוון שאנחנו פה רבים, אני אדליק, אני אהיה שמש שלכם ואדליק עבורכם נר, כל אחד ואחת מכם, עם הכוונה שלו, עם הכוונה שלה. איתך נטע, אולי, דוקטור נטע סובול, נתחיל. מה הכוונה שלך להדלקת נר ראשון?
כוונת האורות הקטנים.
מה זאת אומרת?
שלכל אחד ימצא את האור הקטן שלו בתוך החושך הכללי. ושביחד כל האורות האלה יתחברו ויהיו אור אחד לכולם.
אמן. נר האורות הקטנים. אני איתך, דוקטור אילון שמיר. מה הכוונה שלך? מה הברכה שלך על הדלקת הנר?
סבא שלי, סבא בונים, היה חלוץ ממקימי שער הגולן. והוא המציא ברכה. הוא אמר, הנרות הללו ישפיעו שפע אור, יאירו את הדרך לגאולה לדרור. והוא היה קצת אידיאולוגי. ואני לוקח את זה למקום הרבה יותר אישי, אולי יותר קטן כמו נטע, אבל אני איתו.
שפע אור וגאולה דרור.
אמן.
איתך אורי עצור, כוונה שלך לנרות החנוכה?
כוונה שלי לחג הזה, לנרות החנוכה, שנדע לברך גם על החשיכה שבתוכנו. שמתוכה נובע האור, בתוכה האור מתבלט. כן, שנדע להכיל את הדואליות שלנו.
נר בתוך החשיכה. אורקה, אורקה טפלר, כוונתך לנר רביעי.
איזו הזדמנות, מרגשת, ככה בטלוויזיה. אז הכוונה שלי, אני אפזר אותה דרך הטלוויזיה, שבתור קולקטיב נדליק את הרבה נרות קטנים, יאירו ביחד את האור, ונוכל באמת מהמקום הזה לשלוח כמה שיותר אורות החוצה ולעטוף את העולם בטוב, טוב מטוב.
תודה, תודה. להפיץ את האור החוצה. בבקשה, נדב, יש לך איזושהי כוונה?
אני הייתי רוצה שבאמת נהיה אנחנו מאוחדים כעם חזק, ושנפיץ את האור שלנו לכל העולם, לכל העמים.
נר האחדות. תודה רבה לנדב. יש לנו עוד נר אחד. אורי, בבקשה.
אומץ.
אומץ, נר האומץ.
הדבר שהכי מכניס אור, שהכי פותח את התריסים, זה להסכים דווקא לצלול דרך החשיכה. אז אנחנו הרבה פעמים נמנעים מזה. אז להסכים.
ונשאר לנו עוד אחד. נר של, של השמש. בבקשה, ניתאי.
קבלת האחר.
ברוך אתה נטע סובול.
כן.
שלום לך, חג שמח.
שלום, חג שמח.
את חוקרת של ספר הזוהר, לא מזמן הוצאת ספר על אחד הקטעים החשובים של ספר הזוהר, ההידרא רבא, ובכלל האור. האור בספרות המיסטית היהודית הוא עסק מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד חשוב. בו נברא העולם, יש את האור האינסופי, יש את האורות הקטנים שדיברת עליהם, שזה החיים פה במציאות. ספרי לי קצת על האור, האור של הנר. איך ספר הזוהר רואה את האור הזה?
טוב, באמת, בספר הזוהר יש המון אורות, אבל אם אמרת על אור הנר והיינו באורות הקטנים, אז באמת אחת התמונות היפות בזוהר זה רגע שבו רבי שמעון בר יוחאי קורא לחברים להתבונן בתוך הלהבה של הנר, ויש לנו כאן הרבה להבות להתבונן
בהן. ממש להסתכל,
ממש בלהבה. להסתכל פנימה אל תוך הלהבה, ולראות, והוא רואה בה שני גוונים בעצם, את הגוון התחול שחור,
שנמצא מסביב לפתילה.
נכון, מסביב לפתילה שהוא קורא לה חומר הגס. והגוון הלבן, האור הלבן שהוא אור שעולה ישר, עולה למעלה, הוא אור לא משתנה. כי האור הכחול שחור זה אור משתנה.
כן. אז מה זה האור הלבן? זה האור שיותר קשור לאלוהים, לאין סוף,
כן,
למקומות האלה.
מה שיפה זה ששני האורות האלה קשורים לאלוהים. זאת אומרת, האור הלבן הוא האור היותר גבוה שקשור לאלוהים, והאור התחול שחור הוא האור היותר נמוך, אבל גם הוא קשור לאלוהים. ובעצם רבי שמעון יוצא כאן משני פסוקים של אדוני אלוהיך אש אוכלהו,
כאילו אלוהים הוא אוכל אותנו כמו אש.
כמו אש, בדיוק. ואתם דבקים כולכם היום באדוני אלוהיכם. ורשבי אומר, מה זה שהוא גם...
איך אפשר להיות דבוק באש? זה מסוכן.
אפשר להיות דבוק באש, נכון.
אז מה בעצם הפתרון? לאן לוקחת אותנו המדיטציה הזו של רבי שמעון בר יוחאי על אור הנר? לאן הוא רוצה שנגיע?
הוא בעצם רוצה שאנחנו נהיה פתילה. הוא רוצה שאנחנו נהיה פתילה הזאת. אנחנו החומר הגס. אבל הוא אומר לנו, אם אתם תדבקו במקום הזה, כמו שקודם דיברו כאן על הדזקות בחושך לכאורה, ובמקום הכי מאיים, אני חושבת שהוא גם מתייחס כאן למידת היראה, המדרגה הראשונה של העבודה, אם אתם תדבקו בו, אז אתכם הוא לא יחלה, האור הזה. שזו אמירה שאני לא לגמרי מבינה אותה עד הסוף.
איך אפשר לא לחלוט?
בדיוק, איך אפשר לא לחלוט, ואיך הוא קורא, מה זה הקריאה הזאת של תבואו, תדבקו באש האוכלת, והוא אומר, האש השחורה מאכלת את כל מה שתחתיה, אבל אתכם היא לא תחלה.
אולי בגלל שתהיו דבוקים לאור הלבן, שנמצא מסביב. שלא תשאבו רק מהחומר, אלא באמת גם מהלבעלה. גם מהאורות הגדולים.
נכון, בסופו של דבר.
שקודם לא אמרת אותם.
נכון, נכון.
תודה, תודה, דוקטור נטע סובול. אני פונה לך, אילון שמיר, אתה לאחרונה כתבת ספר על אדה גורדון, כן, החלוץ הגדול, האדמור של החלוצים, כן, מי שהביא הרבה אור למקומות אפלים וקשים באותה תקופה, אהרון דוד גורדון, שבשבילו אור הנר היה משהו מאוד מאוד משמעותי, היה משל גדול לדרך ההסתכלות שלו על העולם. איך אתה רואה את הדברים באור משנתו של גורדון?
גורדון המשיל את האופן שבו אנחנו תופסים את העולם לא לאור של נר בדיוק, אלא לאור של מנורת הנפט, שלאורה הוא כתב את
בלילות החשוכים.
בלילות לפני היציאה לעבודה, הוא היה קם בשלוש בבוקר, יושב לבד עם הששית, הששית הנפט הזאת, שהוא קרא לנפט, הוא קרא השמן למאור, והוא היה יושב שם כמה שעות, לבד, יחידי, עם אלוהים, ובסוף, בארבע, חמש בבוקר, הוא היה קם לעבודה, אז הוא המשיל את זה לעניין הזה של מנורת הנפט, והוא אמר, בעצם הוא אמר ככה, אנחנו מוקפים כולנו בהוויה, באלוהים, אבל להוויה הזאת אין מילים. הרמב״ם כבר הסביר שלהוויה הזאת אין מילים, אי אפשר, אין בה תפיסה כלל בעצם. אז איך אנחנו יכולים להתייחס אליה? אנחנו מנסים להתייחס עם אור שכלנו הבהיר, כמו אור של נאון, אבל אנחנו לא מצליחים. אי אפשר להבין את אלוהים. הוא אמר, יש אבל אפשרות לא להבין אותו, אבל להתחבר. איך? על ידי זה שאנחנו חיים בו. אנחנו חיים אותו, אנחנו חיים עם ההוויה. אנחנו חיים בהוויה. משם הוא המציא את המילה חוויה. חיים בהוויה.
המילה חוויה שאנחנו משתמשים בה כל כך הרבה, היא בעצם יצירה נכון, של גורדון.
נכון, זה לא דווקא חוויה בצופים, זה הדבר הזה של חיבור, של חיים בהוויה, והדבר הזה נובע דווקא מתקשורת עם החושך. כי החלק שהוא השמן למאור, החלק שהוא עוד לפני הלהבה, הוא חלק חשוך, הוא גולמי, הוא חלק פנימי שאנחנו בעצם לא יכולים להבין אותו, ואנחנו יכולים להיות בתקשורת איתו. בעצם זה תקשורת עם המקומות של הפחדים שלנו. אני יכול לספר סיפור?
בבקשה.
הייתי עם הבן שלי בסופרלנד, ועליתי על הגלגל ענק. עכשיו לי יש בעיית פחד גבהים, הוא היה בן 7, עליתי איתו, אסור לו. אסור לו לעלות לבד, עליתי איתו. תוך שנייה אני מחזיק ככה, שתי העיניים עצומות לגמרי, מחזיק את הזה, והגלגל ענק עולה, 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 מגיע למעלה. אני חושב שזה 46 מטר, ככה שאלתי אחרי זה. ואני ככה, ושיר הבן שלי צוחק, וזה לא צוחק ממני, את זה אנחנו לא עושים במשפחה שלי, אבל... ואני אומר, מה אני עושה? אני נפגש עכשיו עם הפחדים, עם החושך. ואין לי מילים לזה, זה נובע מתוכי, זה משהו עמוק שאני לא יודע מה, בילדות, בינקות, איפשהו. מה אני עושה? עכשיו, אני יכול לבוא עם האור, הבהיר, הנאון, ולהגיד...
זה שטויות.
אילון, יא מטומטם, תפתח כבר את העיניים. מה זה השטויות האלה? מה אתה טיפול אם אתה תעזוב את הידיים? זה האור הבהיר שהוא בלי תקשורת. אבל במקום זה... אמרתי, בוא אילון תירגע, ותנסה לפתוח עין אחת. ופתחתי וסגרתי. ואחרי זה השנייה, ואחרי זה את שתיהם. ולאט לאט, ופתאום, זה לא היה לאט לאט, זה היה כמעט בבת אחת. הרגשתי איזה מרחב כזה לראות את כל הזה, וגם מרחב פנימי. כמו בפסוק, מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא. וזה מה שגורדון חיפש, איזה מקום של תקשורת שלנו עם החושך, שדווקא מתוכו יוצא אור גדול.
איזה יופי. זה גורדון.
זה גורדון.
וואו. הגיע הזמן להחזיר אותו לתוך התמונה.
הגיע הזמן להחזיר אותו.
תודה רבה, אילון שמיר. תודה רבה. עכשיו אנחנו איתכם להקת אורות. אין דבר יותר טבעי מלהקת אורות לחג האורות. אוריה צור. נתחיל איתך. איך בכלל קרה הדבר הזה, הנפלא הזה של להקת אורות?
כל מה שאני יכול להגיד זה אשרנו שזכינו. פשוט כל כך הרבה דברים היו יכולים להשתבש בדרך, שכל מה שנשאר לי זה רק לומר תודה על זה שהפרויקט הזה קיים וממשיך קדימה. החיבור שלי ושל אורקה הוא כבר בין 10 שנים, אנחנו מכירים אחד את השנייה ומעגלי חברים משותפים, והתחלנו לשיר בקבלות שבת, בפסטיבלים. ותמיד היה נוצר איזשהו קסם מאוד מאוד עמוק, הייתה נוצרת איזושהי אינטימיות במרחב, בינינו לבין האנשים. אני חושב שאחד הדברים העיקריים הוא שאנחנו חולקים הבנה שהמוזיקה היא לא העניין, המוזיקה היא כלי. המוזיקה היא כלי שבתוכו אנחנו יכולים להתרווח, לדברים שנאמרו, להתרווח בתוך החששות שלנו ממפגש קרוב עם אנשים אחרים. זאת אומרת, עם שתיקה, עם מקום מביך ש... מקווץ אותנו ומרחיק אותנו, אז בתוך המוזיקה אני יכול להתרווח עוד בנוכחות המשותפת.
בעצם אתם עושים מעגלי שירה ותפילה, שירה מקודשת, שמה זה בעצם? מה הרעיון הזה? זה לא מה שאנחנו רגילים אליו בדרך כלל, אנחנו הולכים לאולם, יש להקה או זמרים על הבמה, אנחנו יושבים, נוחים כפיים בנימוס, וגם לא בנימוס, אבל ככה הכל נפרד, הכל מתוחם. מה זה עושים? זה סיפור חדש.
אנחנו בעצם ביטלנו את הספריישן, והורדנו את המוזיקה מהבמה אל הרחבה. העוצמה, גם אני מכיר את זה כי התחלתי כאומן במה, וכשאני עומד על במה, העוצמה שמושכת מתוכי מוזיקה כל כך מרגשת, יותר מחדר החזרות, היא הנוכחות של הקהל.
וכולם ביחד.
אז בעצם מה שעשינו, אנחנו יורדים למרכז הרחבה, סט-טופים, גיטרה בס, כינור או כלי מלודי אחר, נדב ככה איתנו לעיתים, ואנחנו שרים מתוך הקהל, אנחנו שומעים ביחד את אותו סאונד, ועושים איזשהו בלנס בין המערכת המוגברת לבין הקולות של כולם. מזמינים את כולנו לשיר ביחד, ואנחנו יוצרים את המוזיקה מתוך הנוכחות המשותפת.
איזה יופי.
כן, מה שזה עושה, זה בעצם מעביר את כולנו חוויה מאוד משפחתית, שאינה תלויה בדבר.
גם אין פה את העניין הזה של הזמרים או המוזיקאים, הם הנערצים, הם עומדים למעלה ואנחנו נושאים אליהם עיניים, אלא כולנו שוויונים מאוד.
אנחנו בתוך המעגל, בפנים, והמרכז של המעגל הוא לא אנחנו.
הוא המרכז של כולם.
בדיוק, אנחנו גם כן מסביב למרכז של המעגל. זכינו להיות קרובים למרכז, ועם זאת אנחנו לא העניין. וזה עוזר לאנשים להבין את זה. אני חושב שרק הסטינג הזה.
תודה, תודה, אוריה. אני עכשיו איתך, אורקה. שלום לך.
שלום, דור.
חג שמח. אור, את אור.
כן, אני אור.
אורקה זה תוספת.
נולדתי בחנוכה.
כן.
וכן, ואורקה זה...
וגם יום הולדת שלך, אני שומע.
נכון, נכון, היה בן הראשון, כן, כן.
אז מזל טוב.
תודה רבה.
ונולדו לך תאומים.
נכון.
שני הורים יפים.
ממש. רק שמחה, דור.
אז מה, זה לא מקרה שקוראים לכם אורות, נכון? אתם כולכם פה אור, אוריה.
נכון. הפרויקט שלנו התחיל... בעצם, אוריה ואני מנגנים כבר הרבה זמן ביחד, כשאורי ואני חברנו והתקרבנו לפני כמה וכמה שנים, אז הם נפגשו פתאום, והייתה כזו כימיה חזקה, שאמרנו, יאללה, בוא נקליט אלבום. והקלטנו אלבום, וממש כזה ישבנו בדשא, בקדיטה, בצפון הארץ, בחורף, ב-2012, ואמרנו, אוקיי, איך נקרא לפרויקט? וזה היה כמעט, לרגע זה היה על הצו, אז היה כזה ברור שאור, אורי ואוריה, נקרא לאלבום ולפרויקט, אורות.
איזה יופי, אורות.
אורות.
אז מה תשאירו לנו עכשיו, להקת אורות?
נראה לי שנשאיר שיר לחנוכה.
אה, מתאים.
כן, מתאים, אה?
שאלה, אבל איך מגרשים את החושך? איך עושים את הפעולה הזו של גירוש החושך? נטע, איך מגרשים את החושך?
וואו. אז זוהר האמת היא
לא בטוחה אם הוא מגרש את החושך.
אלא, מה הוא עושה עם החושך?
אתה צריך... יש כל מיני תחבולות. עזרנו קטע כאן המון תחבולות, והיחס שלו לחושך הוא מאוד מעניין. הוא הרבה פעמים גם יחס הומוריסטי.
לצחוק על זה קצת.
לצחוק על זה, לרמות את זה, לתחמן את זה, ולהבין שאי אפשר בלי זה. זאת אומרת, שעד אחרית הימים, שאז אלוהים באמת יבוא וישחט אותו, אנחנו חייבים להסתדר איתו, אנחנו חייבים לזכור שהוא שם.
לפעמים גם לתת לו מנחות
בדיוק,
קטנות אפילו,
בדיוק,
מתנות שישתוק.
בדיוק, בדיוק. כל הזמן לתת לו את שלו ושישאר במקום שלו.
זאת בעצם... אומרת, לא להגיד אין חושך, אני רק באור, נכון. אני לא רוצה להתייחס לזה. נכון. לתת לזה את המקום שלו, כן. לא יותר מדי, לא נכון. לתת לו להשתלט.
נכון.
לפעמים אפילו קצת לצחוק על זה.
כן.
אבל לדעת שזה שם.
לדעת שזה שם. ושברגע שהוא... כלומר, הכל זה עניין של איזונים ומקום ומשקל. Mm. שלא יצא מהאיזון.
אבל אי אפשר בלי זה בכלל.
אי אפשר.
למה? מה צריך את זה?
זה תמצית הבריאה בעצם, החושך. הכל מתחיל משם, ולפי חלקים מסוימים בזוהר, גם בכלל הבריאה מתחילה יחד עם איזשהו... קלקול, איזשהו...
שביב כדרות.
שביב כדרות, בדיוק.
תגיד, יש את המיתוס הגדול של, של הקבלה, שהתפתח יותר מאוחר בקבלת הארי, בצפת, של אור אינסוף, שאלוהים הוא בעצם אור אינסוף, ושאור אינסוף בורא את העולם, בכל מיני דרכים שנקראת מערכת הספירות, מערכת האצילות, אבל מה שרציתי לשאול אותך, יש שם בעניין הזה... את המצב שבו יש יותר מדי אור.
כן.
שהיה בבריאה יותר מדי אור, ואז בגלל שהיה אור רב מדי, בעצם נשברו הכלים.
נכון.
תסבירי לי קצת מה זה אומר.
זה עוד פעם העניין של האיזון. זאת אומרת, זה אומר שהבריאה בעצם חייבה, ואתה כתבת על זה גם, חייבה בעצם את אלוהים לצמצם את עצמו. את האור הגדול, אם אלוהים הוא האור הגדול, אור אינסוף, הוא היה חייב לצמצם את עצמו, לפנות מקום. בתוך הפינוי מקום הזה, שם מתחילה היצירה, בתוך, והמקום הזה
שם
הוא...
שם מתחיל האור הקטן.
בדיוק, שם מתחיל האור הקטן, זה, מתארים את זה כמו טפטוף מאור אינסוף, זה אור דק דק קטן, שבעצם מטפטף לתוך חושך, לתוך המקום שהאור... התפנה ממנו.
אז אם אני מבין את התהליך נכון, כדי שנדע מה לעשות עם עצמנו, אז קודם כל יש אור גדול. אבל האור הזה, אנחנו לא יכולים להחזיק אותו, כי הוא גדול מדי, ולפעמים הוא שובר לנו את הכלים. אז כדי שזה לא יקרה, אנחנו צריכים רגע לצמצם את האור, לפנות בתוכנו קצת חשיכה, ובתוך החשיכה להדליק נר קטן ולאט לאט להעיר אותו?
זה אותה? בהנחה שאנחנו אלוהים, אבל בזה שאנחנו, כשאנחנו בני אדם, אנחנו כבר בעצם במקום שבו אנחנו בתוך, כבר בתוך המון המון חושך וקליפות, ואחרי המון המון שבירות של האור אינסוף הזה, ואנחנו צריכים לחפש כל הזמן, לנסות למצוא פה את
כמור... ניצוצות.
ניצוצות, בדיוק.
גחלים לא חשות.
גחלים לא חשות, גחלות. את ניצוצי האור האלוהי שנמצאים פה, בכל מקום, ולחלץ אותם. זאת העבודה שלנו, לחלץ אותם ולחבר אותם ביחד, להחזיר אותם למקום שלהם.
טוב, אני מקווה שעכשיו אני יודע קצת יותר טוב מה לעשות עם החשיכה שמסביבנו. דוקטור אלון שמיר, תספר לי קצת על ה... על הדרך של גורדון לטפל בבעיה. אתה פרסמת את הספר בשביל החיים, תורת הנוכחות של גורדון, ויש פה איזו תפיסה של נוכחות. מה זה עושה הנוכחות? קודם נתת לנו דוגמה, אבל אולי בצורה יותר מסודרת, גורדון גם מתכתב הרבה מאוד עם חלוצי העלייה השנייה והמצוקות שלהם, ובאמת היה שם הרבה אפלה, וברגעים הכי קשים הוא ידע לתת אור. מהי הדרך שהוא מציע?
הדרך שגורדון הציע, הדרך לחוויה שהזכרתי קודם, היא הדרך של הנוכחות. גורדון לא השתמש במילה הזאת, אני מציע אותה כמרכז תורתו. אני חושב שהיא מרכז תורתו, למרות שהוא לא השתמש בה. כי גורדון עצמו היה אדם שהיה נוכח מאוד. והנוכחות מהי? הנוכחות היא היכולת שלי עכשיו לדבר מולך. היכולת שלך עכשיו להקשיב, היכולת שלי קודם להקשיב. הנוכחות היא להיות בקרוב.
בכאן ובעכשיו. זה בנוכחות להיות בכאן ובעכשיו. זה ארבע מילים. לכאורה זהו, סגרנו את העניין, ובאמת זה נורא פשוט, רק שזה לא תמיד כל כך פשוט להיות פשוט. זה דורש המניעות מהנוכחות, מהפשטות של חיים בהוויה. הן קיימות. אני חושב בשפה שנטה דיברה קודם, זה הקליפות. קליפות מפריעות לנו להיות בפשטות הזאת שבה אני איתך, או אני בהוויה. והקליפות האלה הן בדרך כלל נובעות מהפחדים שלנו. אצל חלוצי העלייה השנייה הם נבעו הרבה מאוד מהפחדים שלהם. ומהבריחות מהפחדים, לפעמים אנחנו בורחים מהפחד להתחזקויות, כמו התחזקות על ידי אידיאולוגיה, שמאוד מאוד אפיינה את התקופה ההיא, או התחזקות על ידי
האגו. ואפילו שהוא היה שם בתוך כל האידיאולוגיה הזו, הוא לא נתן לה להשתלט עליו,
לא,
גורדון,
לא.
נכון?
אני בדקתי את כל המקומות שבהם הוא משתמש במילה אידיאולוגיה, בכל הכתבים שלו, ובכולם הוא מתייחס לזה במובן שלילי, כי בסוף אידיאולוגיה זה איזה ניסיון להגיד, אני כבר יודע, יש לי סט של ידיעות, איזה יוהרה כזאת שאני כבר יודע להשתלט על המציאות. וגורדון אף פעם לא עשה את זה, כי זה עמדה של חוסר נוכחות, חוסר תקשורת עם ההוויה. ואני רק רוצה להגיד שהפחדים שלנו יכולים להוביל אותנו גם למקום של התחזקות של האגו, שאת זה אנחנו יותר מכירים היום. אבל זה לא כל כך משנה, אם אתה בורח על ידי אידיאולוגיה, או על ידי התחזקות של האגו, ככה או ככה, זה מפריע מאוד מלהיות בפשטות, בנוכחות. אם אני עכשיו אהיה עסוק, לא יודע מה, בשואו אוף, זה יגרע מהיכולת שלי להיות בכאן ובעכשיו. או אם אני אהיה עסוק בלהיות, או אם הייתי עסוק בדוגמה של קודם, עם הגלגל ענק, אם הייתי עסוק בלהיות גבר, למשל, שזה התחזקות של האגו, נכון? סתום את הפה שלך, אילון, יהיה פחדן, תהיה גבר, תפתח את העיניים, מה אתה, זה, היית קצין בגולני, מה זה השטויות האלה? אם אני מתחיל ככה, זה התחזקות של האגו, זה חוסר מפגש עם החושך, וחוסר תקשורת עם המקומות שבאמת יכולים להזין אותנו באור אין סוף, בהוויה, בחיים שלנו, בנוכחות.
תודה רבה, אילון שמיר. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, תכף נשוב עם להקת אורות, עם נטע סובול, עם אילון שמיר ואיתי. חג שמח. של קרליבך, נכון?
שובי נפשי.
שובי נפשי, של רב שלמה קרליבך. אדם שהפיץ הרבה אור. עד היום האור שלו מאיר. אנחנו בחג החנוכה, וחג החנוכה, אתם יודעים, עבר היסטוריה ארוכה של הגיבוש שלו, ובכלל מה התכנים שלו. כן, המקור שלו הוא כמובן בניצחון של המכבים על היוונים, וחגיגת חנוכת המזבח. בתקופה הזו של השנה הם חוזרים לבית המקדש ומתחילים מחדש את עבודת הפולחן בבית המקדש, אבל יותר מאוחר, כאשר חז"ל, חכמי התלמוד, באו לעצב את החג הזה, הם קצת לא כל כך אהבו את ההיבט המיליטריסטי של החג, שהנה המכבים הגיבורים, הם אלה שניצחו בכוח הזרוע את היוונים, היה להם תחבולות צבאיות יותר טובות, והם התחילו לספר לנו על נס פח השמן, שלא היה שמן למנורת המקדש, והיה צריך להדליק את המנורה, ומצאו פח קטן שהספיק רק ליום אחד, והנה הדליקו מהפח הקטן הזה, ובמקום שהוא יספיק ליום אחד, הוא יספיק לשמונה ימים. זאת אומרת, הם בעצם רצו להגיד, אנחנו רוצים לציין פה את הנס, את הכוח האלוהי, את הכוח הרוחני, את השמן למאור הגבוה אולי, שהדלקנו פה בבית המקדש. אבל אחר כך, כשבאו הציונים לאחר 2000 שנה, עוד פעם לספר על החג, לעצב את החג, לכתוב תוכניות לימוד בבתי הספר ובגנים, הם שוב פעם חזרו כמובן למיתוס של יהודה המכבי, של הגבורה הצבאית, של העוצמה. בעצם יש לנו פה שני סיפורים. יש לנו סיפור אחד של גבורה, ויש לנו סיפור אחד של רוח, של קדושה מול חומר. והנושא הזה מביא אותנו בעצם לשאלת היחס שלנו אל היהדות. מה היחס שלנו? מאיפה אנחנו באים אל היהדות? איך אנחנו מתייחסים לתרבות שלנו ולמסורת שלנו ולחגים שלנו? אני רוצה להתחיל איתך בעניין הזה, דוקטור נטע סובול. את באת מבית די מעניין בהקשר הזה, נכון? את הבת של המחזאי הידוע, יהושע סובול. ואני אגזים, אני אומר שהבית שבו גדלת הוא ממש אנטי דתי.
לא תגזים. זאת אומרת, יש איזה
רתיעה מכל המושגים של הדת. ודווקא בבית כזה צומחת לה חוקרת ספר הזוהר, חוקרת קבלה. איך נראה המסלול הזה?
זה האמת היא קרה קצת במקרה, אני חושבת.
לא מאמין במקרים האלה.
היה לי בן זוג שמאוד התעסק עם הדברים האלה, והוא קירב אותי ככה, דרכו התחלתי ללמוד כזה תורה וזה, והלכתי לאוניברסיטה ללמוד, והיה שם מקבץ שקראו לו דת ומיסטיקה כיוון היהודי, ואמרתי, נשמע טוב, והתחלתי, באתי לשיעור ראשון, זה היה זוהר, ופרופסור
נתמרוז. והזוהר הזה כבש אותך?
כבש אותי.
מה כן. כבש אותך בזוהר הזה?
זה טקסט שאני חושבת, אין דומה לו, אין דומה לו.
יש בו זוהר פשוט.
יש בו זוהר.
יש בו אור.
כן.
הרבה פעמים אני חושב על ספר הזוהר כמו איזה אלומת אור שניגשת לטקסטים של התורה או של המסורת, וכאילו מרווחת בין האותיות, בין המילים, ואז פתאום יוצא כל האור הפנימי ומציף אותנו. גם את מרגישה את זה?
כן, כן. יש הדבר הזה שהמילים גם הם לא, זה לא סיפור. המילים הם לא, אתה לא אמור לקרוא אותם ולהרהר בהן.
אתה אמור להרגיש אותם.
בדיוק, הם פועלות עליך. הזוהר תמיד את מה שהוא מספר הוא גם עושה. זה ספר פועל וחי, והמילים הם דבר שאתה, הם חיות, הם יש להם חיות, ואתה לא יכול לקרוא זוהר ולהישאר מבחוץ.
כי האותיות עצמם הם יחידות של אור, לא? הם אור גולמי.
כן, כן.
תגידי, ואיך בבית קיבלו את פרשת התקרבותך אל התרבות היהודית ואל מקורותיה?
קיבלו בהדרגה.
בהדרגה. כן. כמו שמקבלים משהו שצריך לבלוע.
לא, אבל אבא למשל הרבה פעמים הוא שואל, הוא מתעניין, ואמא גם התחילה לאחרונה, היא מתעניינת, והיא דווקא משהו התרקח שם, אני חושבת, ביחס.
האור עשה את שלו.
כנראה.
אילון שמיר, אתה גם בא מסיפור. קיבוץ שער הגולן, שומר הצעיר, משפחות חלוציות, סבא וסבתא והורים, והנה ב-20 השנים האחרונות אתה בקיבוץ אחר, קיבוץ בית ישראל, שזה קיבוץ עירוני, של קבוצה בהנהגתו של הרב הושע בר שלום, תת אלוף לשעבר הושע בר שלום, שמה, מה אתם עושים? אתם יוצרים יהדות חדשה? מה אתם עושים בדיוק?
קודם כל, אני באתי ממקום לא רחוק ממה שנעתה. אני זוכר את יהושע סובול אצלי בסלון, אצל אבא שלי בסלון. אבא שלי היה מהאינטלקטואלים של הקיבוץ, והיו מערכים אותו, והם היו מדברים על ענייני שמאל ומפם וכל מיני דברים כאלה. והתנועה שלי באמת היא תנועה של איזושהי חיפוש אחר איזה שהם אופקים רוחניים. אחד הדברים שמשכו אותי לגורדון זה איזו תחושה שיש איזה גובה ויש איזה עומק ויש איזה שורשים שאני, איפשהו משהו היה חסר לי, תקשורת עם הדבר הזה. וזה מה שהוביל אותי לבית ישראל, בעצם זה מסע שיש כבר יותר מ-30 שנה, אבל אני מרגיש שזה, בית ישראל זה מצד אחד מקום מאוד משמעותי שעושה, מנסה, אני חושב, לסלול איזושהי דרך רוחנית.
שמה המהות שלה? מה התמצית שלה?
אני חושב שזה דרך חסידית חדשה, שחושבת איך מקדשים את היום, איך מקדשים את האופן שבו אנחנו חיים. מקדשים, לא במובן, רק, לא יודע אם לא ניו אייג'י, אבל זה ודאי לא רק רוחניות. זה חייב להיות גם עם היבטים חברתיים מאוד מאוד עמוקים של לקיחת אחריות על החברה שבה אנחנו חיים, ובזה יש לי הסכמה עם גדולה, עם אבא שלי ועם יהושע סובול. צריך לקחת אחריות על החברה שלנו, אבל זה לא מסתכם רק בעניין חברתי, זה גם מהלך רוחני, של צמיחה רוחנית, של העמקת השורשים, כדי שהצמרת תתרחב ותגבר.
אז אתה דתי היום? אתה לא דתי? מה אתה?
פעם עשו איזה מין תוכנית כזאת על אנשי הכיפה השקופה. אני חושב שיש לי כיפה שקופה. אלוהים נוכח לי מאוד מאוד בחיים. אני לא כל כך הולך בדרכים הסלולות, אבל אני כן יכול לעשות איזה שעתיים מדיטציה כמו על הבוקר, ויש חיבור שם מאוד מאוד חזק. אלוהים נוכח לי מאוד מאוד. אלוהים זה הנוכחות שדיברנו עליה קודם, היא סולם שרגליו מוקצבות ארצה, אבל ראשו מגיע השמיימה, אל קשר עם ההוויה, עם אלוהים, עם האינסוף, עם כל הדברים האלה.
אמרת סולם, אז בוא נעלה בסולם.
בן אדם, עלה למעלה לב, עלה למעלה לב, בן אדם, עלה למעלה לב. בן אדם, עלה למעלה לב, עלה למעלה לב, בן אדם, עלה למעלה לב. כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש פעם, בן יכחשו לך. דרוש אותם בראש בן אדם וימצאו יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בהם, בן יכחשו לך. דרוש אותם בראש בן אדם וימצאו מיד, וימצאו מיד, וימצאו מיד, וימצאו מיד, וימצאו מיד. יכחשו לך. דרוש אותם בראש בן אדם וימצאו מיד.
מילים של הרב קוק,
כן.
שהיה בעצמו אור גדול, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, עלה בן אדם. אנחנו לקראת סיום, ואי אפשר בלי פרשת מקץ, שהיא פרשת השבוע, שגם כן מסופר בה על יוסף שנמצא בתוך בור עמוק, שחור, אין לו סיכויים לצאת, הוא מואשם באונס גבירה מצרית, אין מי שיעזור לו. ופתאום מתוך הבור הזה יש חלומות. גם מתוך השכה מתעוררים חלומות, והחלומות האלה מביאים את האור ומצליחים להעיר את יוסף, להעיר אותו עם עין, להעיר אותו גם באלף, והוא מגיע פתאום לפתור את החלומות של פרעו מלך מצרים. כמה מילים על יקיצה, על פרשת מקץ, על יקיצה, על התעוררות. ספר הזוהר מאוד אוהב את להתעורר הזה.
כן, כן, אני פשוט חושבת על דווקא חשבתי עכשיו לא בקשר לספר הזוהר, הרהרתי בפרשה תוך כדי שדיברת, כי זאת פרשה שבאמת מעלה המון מחשבות, וחשבתי על הקשר בין יקיצה וזיכרון שם בפרשה הזאת, והעניין הזה של ההיזכרות ביוסף שנשכח, ויוסף שבעצם נזכר באחיו כשמגיעים ומזהה אותם, והאחים שעוד פעם
שוכחים במה
בדיוק.
שקרה להם
נכון,
איתו.
נכון, אבל בלי לזהות אותו. וכל המהלך הזה שהוא עושה מולם, שהוא קצת מתעלל בהם שם, עד שמתעוררים בו הרחמים, וכאילו, אני חושבת שזה הרגע של ההתעוררות בפרשה הזאת, שבעיניי הוא, הוא הרגע הכי חזק ומרגש, כשיוסף בוכה ואחר כך בעצם מוותר להם.
הוא נזכר שהוא אוהב אותם.
כן,
הוא נזכר
בדיוק,
שהוא אח שלהם.
נכון,
אז
נכון.
את אומרת יקיצה היא גם הרבה פעם להיזכר במשהו שכבר לא
כן.
ראינו הרבה זמן ששכחנו.
כן.
וואו,
כן.
הנה הוא מחדש.
כן.
יפה, כן. תודה רבה. אילון, יקיצה.
זווית אחרת על אותו דבר. אני חושב שיוסף היה בו רחמים גדולים כל הזמן, אבל מי שלא היה לו רחמים זה לאחים, ובראשם לשמעון ולוי, כלי חמאס מחורותיהם בסודם, אל תחד כבודי, לא זוכר בדיוק את הציטוט. בקיצור, יעקב, בברכה, בכללה שלו, בסוף, הוא מזהה את שניהם, ואני חושב שהוא מזהה אותם בגלל המקום שלהם בסיפור הזה, ושל, כמנהיגי האחים, הם היו מנהיגי האחים, הם היו שני הבחורים, יהודה הלך לאדולם, הלך למקום
אז
אחר.
אז מה היקיצה פה?
יוסף מחכה שהם יקיצו.
אז שהם יתעוררו.
הוא רוצה שהם יתעוררו, הוא רוצה שהם יזכרו, הוא גורם להם להיזכר, הוא גורם להם לקחת אחריות על מה שהם עשו, הוא עושה להם ניסיונות אם הם יכולים, אם הם לוקחים אחריות על האח הסנו, על שמעון, האח הסנו, הם משאיר אותו.
אז יקיצה אצלך זה לקיחת אחריות.
לקיחת אחריות כדי בעצם בתהליך הזה ליצור בעצם אחווה. יוסף הולך ורוצה ליצור אחווה ממקום של שנאת אחים נוראה, ומה יותר אקטואלי מזה להיום?
לגמרי. אוקיי, משהו על החלומות. על יוסף, על יקיצה.
וואו, אני ממש התרגשתי מהתשומת לב שנותנים שם לחלימה, וזה קיבלתי מאוריה, אני חייבת להגיד, כשדיברנו על זה, על המשמעות של החלימה, ואיך אפשר לקבל מסרים דרך חלומות, זה מאוד רגש אותי. שם נשמעת לי איזו התעוררות.
בקיצור, להתעורר, להיזכר, לקחת אחריות, בעצם זו המשמעות של להדליק את האור.
חד משמעית.
בואו נדליק את האור ונעשה לעצמנו חנוכה שמח וחורף מואר ונעים. עם מה נסיים?
שר ליבי.
שר ליבי.
שיר אביב לאנשים חורפיים שאביב.
שיר של התעוררות.
כמובן לשיר ביחד.
תודה רבה אורקה טפלר על השירה המדהימה הזו של שר ליבי. תודה רבה לאוריה צור, ללהקת אורות, לנדב, לניטאי, לאורי. תודה רבה לכם, ותודה לאורחים שלי פה, דוקטור נטה סובול, דוקטור אלון שמיר, על כל האור שהבאתם לנו לשיחה. ותודה למעגל הזה שלימד אותנו שאת החושך לא מגרשים במקלות, אלא בשירה, בתפילה, בהדלקת מעט נר, שיגרש הרבה מן החושך. חג אורות שמח לכם, ושבת שלום.